טוב, אז קודם כל ברוכים השבים. בית היום השיעור באופן אחד פעמי יהיה קצר עד 6:50, כי אני חייב לצאת ב-6:50. ממחר חוזרים לסדר רגיל. אנחנו נמצאים בדף שלנו, בדף מספר 4, בצד השני, בעמודה הימנית, בפסקה השנייה. אם אני טועה, תעדכנו אותי. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים. נכון, לכאן הגענו? מה? כמדומני שלכאן הגענו. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים. אם נסכם ממש בתמצית, במשפט אחד, את מה שבעצם ראינו עד היום ביחס לסוגיה במסכת קידושין דף למדבר, במחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מדוע לרבי מאיר אנחנו נקראים בנים? מה הדבר המייחד שם בנים על ישראל? אז באופן כללי ראינו שמה שמייחד את הבן שלפני שהוא בן הוא הבן של האבא, כלומר לפני שהוא עצמאי, לפני שהוא אוטונומי, לפני שהוא אישיות מצד עצמה, הוא מיוחס קודם כל אל אביו, ולכן הוא נקרא בן. אין בן בלי אבא. אם כן, לפני שרובן הוא רובן, הוא הבן של יוסי, לדוגמה. אז לפני שאנחנו ישראל, אנחנו בעצם ריבונו של עולם. לפני שאנחנו עם ישראל, אנחנו בעצם כנסת ישראל. כלומר, לפני שאנחנו מגלים באופן מעשי, באופן מתלבש, באופן מעשי את האישיות שלנו, יש לנו לפני כן אישיות ורעיון וערך ואידיאל וכו'. לכן, כשרבי מאיר אומר, בנים אתם לשם אלוקיכם, מה הוא בא לומר? שלמרות שלפעמים הבן יכול להתנהג באופן חיצוני לא כפי שהאבא היה רוצה, ההתנהגות הזו היא לא מפקיעה ממנו את היחס שבין הבן לאבא, אלא היא באופן חיצוני מתייחסת אל הבן מצד עצמו. ולכן החטא, כמו שראינו בלשון המהר"ל, הוא מקרי ולא עצמי. דהיינו, הוא חיצוני ולא מהותי. דהיינו, הוא פרטי ולא כללי. דהיינו, הוא הסתעפותי ולא מקורי. כל מי שהיה פה לפני כן, זה בסדר? מה? זה מה שדיברנו פחות או יותר. זה השלב שפחות או יותר עמדנו בו, והנקודה שבה עצרנו ממש, הייתה ההסברה של המהר"ל, מה הקשר בין הפסוק, הרשע של הפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם, לבין לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אז המהר"ל בתמצית הסביר שהמצב החסרוני היותר חסר שאפשר לעלות על הדעת במציאות של העולם הזה היא בעצם המוות, איבוד החיים. ולכן אצל אומות העולם היה מנהג שכשהמוות הופיע זה בעצם גילה על חיסרון, אלא שהחיסרון היה שייך אל המת, כלומר המת עצמו חסר. אז כדי שהחי יגלה הזדהות עם החיסרון של המת, הוא גם היה מחסיר את עצמו, ואז הוא היה פוגע בעצמו, כמו שורט וקורח כורחה וכו'. מה שאין כאן ישראל, אנחנו אפילו במצב חסרוני כמו המוות חס ושלום, אנחנו לא מתגודדים ולא שמים כוחה בין העיניים. דהיינו, אנחנו יודעים שהחיסרון שיש במציאות, והוא קיים במציאות, אנחנו לא נאיבים כלפי המציאות, אנחנו רואים את החיסרון. האדם שהיה חי מת, הוא כרגע לא נמצא, הוא כבר לא יהיה יותר. למרות שאפילו הגענו למדרגה כזאת של חיסרון שנקראת מוות, כל זה עדיין חיצוני, כי במהות, המהות חיה. צדיקים ומיתתם קוראים חיים. הנשמה חיה. זה בעצם השלב שבו עצרנו. בסדר? מתקדמים. השאיפה שלנו זה תוך, אני מקווה, לא יותר מיומיים, גג שלושה, לסיים את המהר"ל הזה. לסיים את הצד השני שבדף. אמנם, כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו אחותים עצמם בנים, שאנחנו מתקדמים עוד שלב. אחרי שהבנו שבעצם החטא הוא דבר חיצוני, החטא הוא דבר שמתייחס לאוטונומיה ולעצמאות של הבן מצד עצמו, ולא לעצם היותו אבא לפני שהוא אישיות מצד עצמה, ומצד האבא בעצם אין חטא, כי האבא הוא המהות, הוא האישיות, הוא התכונה, הוא האופי, הוא הסגולה, הוא הקבוע, הוא המוחלט, כל מה שדיברנו. אומר המהר"ל, כל המחלוקת הזאת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא רק ביחס לפרט. אנחנו, מי שזוכר, הערנו בסוף הדברים בזמן אלול, שאנחנו עדיין לא הבנו האם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא ברמת כלל ישראל או ברמת פרט ישראל או ברמת או בשתי הרמות. כלומר, האם המחלוקת אם ישראל נקראים עדיין בנים זה ביחס לפלוני אלמוני או ביחס אפילו לעם ישראל באופן כללי, ואז חס ושלום לפי רבי יהודה יעלה על הדעת שעם ישראל ככלל שלא הולך בדרך השם באופן מעשי איבד מעצמו שם בנים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מה שאמרה הנצרות, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום התייאש מעם ישראל ולכן בחר לו וברא לו עם חדש שהוא בעצם עם ישראל שלב ב', זה מה שהיא אמרה הנצרות, או שהמחלוקת אולי היא בשני המסלולים האלה, גם במסלול הפרט וגם במסלול הכלל. אומר המהר"ל, ברור שכל המחלוקת הזו בין רבי מאיר לרבי יהודה היא רק ברמת הפרט. כלומר, גם למאן דאמר רבי יהודה, שסובר שישראל שחטא, או ישראל שחטא לפי הסדר שראינו בפסוקים, איבד מעצמו שם בן, זה רק ברמת היחיד. וכאן הוא מסביר המהר"ל, לפי מה שלמדנו עד היום זה ברור, כי היחיד הוא פרט ביחס לכלל. היחיד הוא מקרה ביחס לעצמיות. היחיד הוא הסתעפות ביחס למקוריות. הנה בואו נקרא את זה. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, דהיינו פלוני אלמוני שחוטא, על זה רבי יהודה אומר שאיבד שם בן מעליו, אבל בוודאי על ישראל בכלל שם בנים. כלומר, כלל ישראל תמיד הוא בן. פה גם רבי יהודה מודה. רבי יהודה לא חולק על כלל ישראל, רבי יהודה חולק על פרט ישראל. מדוע? אומר המהר"ל יסוד, הנה היסוד שחזרנו עליו הרבה פעמים. כי כבר אמרנו לך, כי החטא הוא לפרטיים בלבד. מה זה פרטיים? לא רק אדם פרטי. אלא חטא זה דבר חיצוני. ולכן חטא זה דבר ספציפי. חטא זה דבר נקודתי. כשהמהר"ל אומר פרטי, הכוונה דבר שהוא ספציפי. נקודתי. הוא לא דבר שהוא כולל, הוא לא דבר שהוא המהות, הוא לא דבר שהוא הערך המהותי של הדברים. לכן היות, ואנחנו מדברים על כלל ישראל, ובהמשך זה ידבר יותר, ברובד המהותי, ופרט ישראל הוא בעצם קרן של אותה כלל ישראליות, לכן גם למאן דאמר שסובר שחס ושלום ישראל מאבד מעצמו שם בן, רבי יהודה, בשלב הזה של ההבנה, זה רק ברובד החיצוני. ואם כן, ברור שהמחלוקת צריכה להיות רק ברובד הפרטי. אם כן, אין מחלוקת על כלל ישראל. יש מחלוקת על פרט ישראל. כי במהות שהיא הכלל, מול החיצוניות, שהיא הפרט, פה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר היא רק בחיצוניות, היא לא במהות. אני קורא את זה באחד המחתא, בפעם אחת. אומנם כל מחלוקת של אלו החכמים יקראו אחותים עצמם בנים, אבל בוודאי על ישראל בכלל שהם בנים. מדוע? כי כבר אמרנו לך כי החטא הוא לפרטיים בלבד. הם אחותים. אבל שאסור בשביל הפרט שם בנים מן כלל ישראל, דבר זה אי אפשר. חוזר אמר על מה שלמדנו בעריכות, כאשר תבין כי השם הזה, זה שאנחנו נקראים בנים, מפני כי השם התברך אילה לישראל. סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה. אילה ואלול. אם כן, לפני שהאילול הוא אילול, יש אילה. לפני שיש מסובב וסיבה. אם כן, לפני שיש בן, יש אבא. והרי באבא אין חטא, רק בבן. והבן הוא פרטי, האבא הוא כללי. אם כן, כל המחלוקת הזאת היא ודאי מחלוקת ביחס לפרט ולא ביחס לכלל. ומצד האילה, שהיא המהות, שהיא הכולליות, אין עשרה לזה כלל. אלא רק בפרט, רק מה שהוא מצד האילול עצמו. טוב, אני מקווה שזה ברור. זה קשה קצת, כי זה מופשט. אבל אנחנו צריכים להתרגל שאולי נגיד עוד הערה אחת שהיא קשורה להמשך, ובהמשך נרחיב על זה הרבה יותר, אבל כרגע. כשאנחנו מדברים על המושג כלל, אפשר להסביר את המושג כלל בשתי מדרגות. או כלל הכוונה, סך הפרטים, דהיינו 10 שווה 1 ועוד 1 ועוד 1 שווה 10. ואז בעצם הכל מתחיל מהפרטים, והכלל הוא התוצאה של סך הפרטים. זאת ההבנה הפשוטה, החיצונית השטחית, ויש הבנה יותר עמוקה. שיש כלל שהוא לא התוצאה של סך הפרטים, לא שהכל מתחיל מהפרטים ושואף בסוף אל הכלל, אלא הפוך בדיוק. הכלל גונס בתוכו את כל הפרטים שיצאו מתוכו, שיצאו ממנו. מי שזוכר, אז הגדרנו את זה, מעניין לא טועה, יש כלל כמותי, ויש כלל איכותי. דוגמה, בגרעין של העץ נמצא כל העץ. עכשיו, לך תמצא בתוך הגרעין של העץ את כל הפירות ואת כל הענפים ואת כל העלים. אי אפשר להוציא מהגרעין הזה את כל הפירות, אבל באופן תמציתי, מהותי, פנימי, נמצא שם הכל. במפגש בין הזרע והביצית נמצאים כל הכישרונות, הפיזיים, הנפשיים, הרוחניים וכו', של האדם. אבל זה לא, עוד פעם, זה לא כלל במובן הכמותי. זה כלל במובן האיכותי. לכן יש שתי מדרגות של כלל. יש כלל שהוא בעצם הסך הכמותי של כל הפרטים, ויש כלל שהוא המקור האיכותי של כל הפרטים. זה שתי מדרגות של כלל אחרות לגמרי. אני באמת לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל הערה אחת. ישנה מחלוקת במסכת שבת, ועוד נראה את זה בהמשך בצורה מסודרת. ישנה מחלוקת במסכת שבת, אדם שבא לבקר את החולה בשבת, מה הוא אומר לו? אז דעה אחת אומרת, אומר לו, המקום ירחם עליך ועל כל חולה עמו ישראל. דעה שנייה אומרת, אומר לו, המקום ירחם עליך בתוך כל חולה עמו ישראל. מסביר שם הרב מה ההבדל בין הדעה שאומרת ועל לבין הדעה שאומרת בתוך. אבל קודם כל, מה המכנה המשותף לשתי הדעות האלה? שוודאי שאדם שבא לבקר את החולה, וכל זה כמשל, אז לא מעניין אותו רק הבריאות של הפרט. כי מה זה עוזר? אם הפאזל, ברמה הראשונה קודם כל, הוא סך הפרטים, הכלל הוא סך הפרטים, אז מה זה עוזר? שאם נגיד מתוך 1,000 חלקים יש 100 חולים, אז יש לי כרגע 900 בריאים. אז מה זה עוזר אם אחד מהמאה החולים יבריא, אם 99 אחרים יישארו חולים? הרי התמונה הכללית תהיה חסרה. אז מקודם היו חסרים 100 חלקים, עכשיו חסרים 99 חלקים. בסדר, אבל עדיין אין כאן תמונה. אז ברור שלא יכול להיות שהמבט של האדם על החיים יהיה מבט פרטי. כי גם אם הוא יהיה מוצלח, מתוקן, מקסימום ב-100% שלו, אם הכלל הכמותי לא מתוקן, אז הכלל חסר. לכן ברור שלפי שתי הדעות, לא יכול להיות שאדם בא לבקר את החולה, ומה שמעניין אותו, זה שהחולה הספציפי שלו יבריא. כי מה זה עוזר במובן היותר שלם ואמיתי של הדברים, שהפרט שלך מבריא, עם עוד הרבה פרטים אחרים לא יבריאו. עכשיו כל זה כמשל. לכן לפי שתי הדעות, יש עוד דעות, אבל לפי שתי הדעות האלה, אדם שמתפלל על החולה, או מתפלל על המבט של תיקון המציאות ברובד היותר אמיתי, אז הוא צריך להתפלל על הכלל, ולא רק על הפרט. לכן לפי שתי הדעות, המקום ירחם עליך ועל כל חולי ישראל, או המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. אין דעה שאומרת, המקום ירחם עליך, שלושה סימני קריאה. נו, ואם המקום ירחם עליך, ועברת, החלק הזה בפאזל תוקן, מושלם. נו, אז מה? חלקים אחרים חסרים? אז התמונה חסרה. לכן ברור קודם כל, שאין מבט פרטי על המציאות, זה חייב לבוא מתוך מקום הרבה יותר כולל. מה המחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר? המחלוקת היא, רבי יהודה אומר שהכלל שווה סך הפרטים. לכן המקום ירחם עליך ועל. המקום ירחם עליך אחד ועוד אחד. ועוד אחד ועוד אחד, עד שכל המאה החולים יתרפאו. לכן רבי יהודה תופס את ממד הכלל ברובד הכמותי. כלל שווה סך פרטים. רבי יוסי אומר שם בגמרא, לא. סליחה. המקום ירחם עליך בתוך חולי עם ישראל. זה לא שהכלל שווה סך הפרטים, אלא הכלל המהותי, הרעיוני, האידאי, הוא מקור כל הפרטים. הדוגמה שמזכיר שם הרב, כמדומני הזכרנו אותה בהערה לפחות, זה כמו שתשאל הורים, אבא ואמא, שאוהבים את הבנים שלהם ואת הבנות שלהם. תגיד, כשאתה אוהב את הבן שלך, מה זה אומר? זה אומר שאתה אוהב את האצבע הימנית שלו, ואת הנחיר השמאלית שלו, ואת שערה מספר ג'15 שלו, ואת הלב שלו, ואת הריאה השמאלית שלו, ואת הכישרון X שלו. כלומר, סך כל מה שהוא, הבן הזה, כל האיברים הגופניים, וכל כוחות החיים הנפשיים, וכו'. זה האהבה שלך? אהבת אבא לבנו. זה אהבת הסך הכמותי שיש בבנו? ברור שלא. אלא האבא אוהב, חיים המשפט שהוא קשה להבנה, את הכוליות שבבנו, דיינו את הכל, שהוא בעצם התמצית של הכל, ומתוך האהבה הכולית האיכותית הזו, האהבה הזאת מתפשטת על כל אחד מהאיברים. עד כדי כך זה הגיע לאצבע הקטנה של היד. אז האבא אוהב את האצבע הקטנה של היד, מתוך שהוא אוהב את הכוליות של הבן. אם כן, המקום ירחם עליך ועל כלל שווה סך הפרטים, המקום ירחם עליך בתוך כלל שווה מקור הפרטים. או כלל כמותי, או כלל איכותי. ברור שמה שאנחנו מדברים כאן, זה הכלל האיכותי. זה לא רק הכלל הכמותי. לכן מי שזוכר, כשאנחנו אמרנו, מה ההבדל בין עם ישראל לכנסת ישראל? עם ישראל זה סך הנשמות בגוף במהלך ההיסטוריה. נגיד מאז שהיינו במצרים, הסוף ימות ההיסטוריה, זה נקרא עם ישראל. אז נגיד שכלל הנשמות המופיעות בגוף הנקרא יהודי, שווה, למשל, סתם דוגמה, מיליון בני אדם. 100 מיליון בני אדם, 100 מיליארד בני אדם. בסדר. זה כמותי. אבל כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, על נשמת ישראל, על סגולת ישראל, על קדושת ישראל וכו', זה מהי המהות של ישראל. מה זה כלל ישראל ברובד הערכי, הידי, הרוחני, הרעיוני, המהותי? זה עוד הרבה לפני ההשתלשלות בפרטים של ראובן, שמעון, לוי וכו'. לכן המחלוקת, אומר המהר"ל, בין רבי יהודה לרבי מאיר, היא לא ביחס לכלל. היא ביחס לפרט. ורבי יהודה מודה שביחס לכלל בנים אתם לשם לוקחים. אני בורח רגע למקום אחר כדי להסביר את זה, אולי קצת יותר פשוט. האם אם נעשה משאל עם על ארץ ישראל, ורוב החברה הישראלית תגיע למסקנה שצריך לוותר על שטחי ארץ ישראל תמורת מה שקוראים היום שלום, שהוא מדומה כמובן. האם אנחנו נוכל לוותר על ארץ ישראל, על חלקים מארץ ישראל? תשובה א', ברובד שהכלל שווה סך כמות. גם אם אתה תשאל היום את 6 מיליוני היהודים היושבים במדינת ישראל, או נגיד, אני לא בטוח שאני אומר מספר מדויקים, את 20 מיליוני היהודים הנמצאים בעולם, היות, ואתה לא יכול לשאול את כל הנשמות שהיו בגוף מאז יציאת מצרים, ואתה לא יכול לשאול את כל הנשמות העתידות להיות בגוף עד עולם מתוקן, עד עולם הבא. כלומר, נגיד ששאלת 20 מיליון יהודים, ונגיד שהיהודים במשך כל הדורות הם 100 מיליון, חסרים לך 80 מיליון. אז איך אתה יכול לעשות משאל עם של עם ישראל על ארץ ישראל, כשלא שאלת את כל הדיירים? אם יש 10 שותפים בדירה, אתה לא יכול לשאול שני שותפים, הם מוכנים למכור את הדירה, כי לא שאלת 8. לכן המחירה הזאת תהיה פיקטיבית, גם אם השניים יחליטו שמוכרים את הדירה, יש עוד 8 דיירים שלא שאלו אותם. אז במובן הזה, למה אפשר לעשות משאל עם על ארץ ישראל? כי ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל, וכל עם ישראל, אלה שהיו ומתו ואלה שעוד לא חיו, אתה לא יכול לשאול אותם, אתה לא יכול להעלות אותם במנהרת הזמן, ולכן לא שייך לעשות משאל עם על ארץ ישראל, כי עם כל הכבוד ל6 מיליון היהודים היושבים בארץ ישראל, או 20 מיליון היהודים אחרים בעולם, לא הם הבעלים היחידים על ארץ ישראל, כי הבעלים על ארץ ישראל, לפי ההבנה הראשונה הזאת, זה כלל היהודים במשך כל ההיסטוריה. ואת כלל היהודים במשך כל ההיסטוריה אתה לא יכול לשאול. לכן לעולם אין לנו לגיטימציה לוותר על חלק מארץ ישראל, כי שייכת לכל עם ישראל, ולא רק לחלק היחסי שחי בתקופה כזאת או אחרת על במת ההיסטוריה. קודם כל. זה הבנה ראשונה פשוטה. הבנה הרבה יותר עמוקה. זה במובן שעם ישראל זה הסך הכמותי. אז יגיד המתחכם, אבל באופן תיאורטי, אם היית יכול לעלות במנהרת הזמן את כל אלה שחיו ומתו ואת כל אלה שעוד לא יחיו, והיית שואל את כולם, והרוב היו אומר לך, היו אומרים לך, מוכנים תמועת שלום לוותר על חלק ארץ ישראל, התשובה הייתה שבסדר, רוב עם ישראל שלא שייכת ארץ ישראל החליט שהוא מוכן לוותר על ארץ ישראל תמועת שלום, לפי הסברה הזו. אבל ברוך השם, הסברה יותר עמוקה. הסברה הזאת היא לא נכונה. כלומר, ארץ ישראל לא שייכת לסך הנשמות בגוף. בטח לא בדור הזה, בטח לא רק בארץ ישראל ואפילו לא בכל העולם, ואפילו לא בכל הדורות. ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל, למהות שנקראת עם ישראל. אז אפילו שיצויר באופן תיאורטי, שהיית מעלה במנהרת הזמן את כל הנשמות הנמצאות שהיו והווים ויהיו בגוף, נגיד 100 מיליון יהודים, והיית שואל 100 מיליון יהודים, אתם מוכנים תמורת שלום לוותר על ארץ ישראל? ו-100 מיליון יהודים היו אומרים כן, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל, למהות של ישראל, לכלל האיכותי, ולא לכלל הכמותי. ולכן לעולם אי אפשר יהיה להעביר את ארץ ישראל שלנו לעם אחר, כי היא לא שייכת לעם ישראל. הרב אס זכר צדיק לברכה, היה נוהג, כשהוא היה מעביר שיעור בנושא הזה, אז תמיד הוא היה ככה בוחר כותרות שלא יובנו ויאתגרו וירתקו ויגרו את האנשים, מה הולך להגיד? אז בנושא הזה הכותרת הייתה, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. זה מאוד מעניין. אז מי שייכת? כולם ציפו לה שיגיד ששייכת לריבונו של עולם, שייכת לזה, היא שייכת לכל האנושות. היא שייכת לכנסת ישראל, ולא לעם ישראל. אני חושב שהדוגמה הזאת היא מסבירה קצת בצורת המוחשית את מה שכאן המהר"ל אומר. חטא זה דבר פרטי. ולכן גם למאן דאמר, שאדם שישראל שחטא, איבד שם בן ממנו, זה יכול להיות רק ברמת הפרט, ולא ברמת הכלל. לא ברמת המהות, אלא ברמת הלבוש, הגילוי. ולכן גם למאן דאמר רבי יהודה, שסובר שישראל מאבד שם בן ממנו, זה רק ברמת היחיד. אבל אם חס ושלום רבי יהודה סובר שהקדוש ברוך הוא יכול להתייאש מעם ישראל ולהחליף את עם ישראל בעם אחר, כמו שלשקרותם אמרה הנצרות, ודאי שלא. שימו לב איך המהר"ל מקווץ את המחלוקת ברובד הכמותי כבר ב-50%. כלומר, גם למאן דאמר שסובר שישראל יכול לאבד שם בן, זה ברובד הפרטי. זה לא ברובד הכלל ישראלי, הלאומי, הציבורי. כי הכלל ישראליות היא מתחילה מהמהות, מהכלל האיכותי, ולא רק מהכלל הכמותי, ובטח לא הפרטי. טוב, אני מסכים שלפתוח את הזמן בבומבה כזה, כזאת זה קצת קשה, אבל בואו נתחיל לשמן את המערכת. יהיה בסדר. כן, מתניה, בבקשה. נכון. נכון. כשנגיע לארץ ישראל נדבר על זה, ששתי בחינות בארץ ישראל. נדבר על זה בעריכות. כמו, אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, כמו שבעם ישראל לשתי בחינות, הלבוש והמהות, הביטוי והמהות, עם ישראל וכנסת ישראל, כך בארץ ישראל לשתי בחינות. יש את ארץ ישראל שהיא האדמה, שיש לה גבולות, ויש כללים הלכתיים איך צריך לגלות את נקרא לזה האחריות או הקשר של עם ישראל בארץ ישראל, זה נדבר על זה. כמו שיש עם ישראל והוא צריך לגלות את עצמו בפועל, יש ארץ ישראל וצריך לגלות את עצמו בפועל, אבל עוד לפני ארץ ישראל, יש כנסת ארץ ישראל. יש את המהות של ארץ ישראל. עוד נדבר על זה ביסודיות, כשנגיע לארץ ישראל, נדבר על זה, נאריך בזה. אבל אתה צודק, אותו דבר בדיוק. מה? עוד כמה חודשים. לפני פסח, פורים, אני מקווה נגיע. כן, בבקשה. ברק. סליחה? חטא אחן. טוב, צריך להבין, אז כנראה שחטא אחן זה לא רק שיחיד חטא, אלא כנראה שהייתה אווירה כללית של חטא. זה כמו שהגמרא אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח, אלא שלא אמר שירה. אם כן, מה הפשט? שכל עם ישראל היה ראוי שיגיע משיח, ורק אדם אחד שהוא במקרה המלך לא אמר שירה, ובגלל המעשה הפרטי הספציפי הזה לא הגיע משיח לעולם, לא הגיע העולם לתיקונו. אלא שחזקיהו כמלך ישראל, שהוא בחינת כלל ישראל, הוא בעצם שידר את האווירה הכללית שהייתה בחברה הישראלית באותם ימים. אז החברה, הכלל הישראלי ברובד הכמותי, היה בעצם חזקיהו. וחזקיהו ביטא את זה. אז זה לא שהיה הקדוש ברוך הוא, רצה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, ורק בגלל שחזקיהו כאדם פרטי לא אמר שירה, דבר פרטי, בגלל זה הוא לא נהיה משיח ועולם לא הגיע לגאולתו. איך פספסנו את ההזדמנות? זה לא עניין נקודתי. חזקיהו ביטא את המצב הרוחני של עם ישראל, ודאי כמלך. אותו דבר פה. אחן זה לא אדם פרטי. אחן זאת אווירה שהייתה בחברה הישראלית, שיצא אל הפועל אצל אדם אחד שנקרא אחן. לכן הייתה לו אחריות כלל ישראלית, ולכן הוא מבטא את המציאות של כלל ישראל, ולכן, כמו שאומרים שם הפסוקים, לא נפתח עכשיו את הפסוקים, אי אפשר להמשיך במלחמה, עד שלא מסלקים את המציאות שנקראת אחן מכלל ישראל, כי אחן הוא בעצם תשקיף של כלל ישראל. ככה צריך ללמוד שם את הפסוקים.
למה להרוג את אחן?
שאלה טובה. קדוש ברוך הוא מגלגל חובה על ידי חייו. זה כבר חשבון אחר. למה דווקא החייו הזה? למה לא חייו אחר? אם החובה היא כללית, אז למה דווקא החייו הזה חייו? כי כנראה גם הוא יש לו איזשהו צד של חיסרון, שדרכו הקדוש ברוך הוא מגלה את החובה הכללית. כמו שמגלגלים זכות על ידי זכאי. הזכות היא נמצאת בעולם. רק האדם שיבחר לגלות את הזכות, הוא מתאים לזכות, אז הוא זכאי. אותו דבר, החובה נמצאת במציאות. האדם שיבחר לגלות דרכו את החובה, גם הוא עצמו חייב. טוב, זה חשבון קצת אחרי החשבון הזה. כן, צחי.
יש לי שאלות ברשותך.
בבקשה.
הרב אומר ש... קודם כל, הרב נתן דוגמה מקודם... לגבי 100 מיליון יהודים, נניח 100 מיליון בכל הדורות. אז השאלה היא כזאת, האם הערך העליון שנקרא כנסת ישראל הוא לא מתפרט בתוך כלל היהודים, ואם 100 מיליון יהודים שהם בעצם ההתפרטות של כנסת ישראל אמרו שהם מוכנים לבטא על ארץ ישראל, אין כאן ביטוי של הערך הכללי, הרוחני, שנקרא כנסת ישראל?
תשובה, בוא נענה על זה אחד אחד. תשובה, כל מה שיגיד יהודי אם זה נוגד את דבר השם, את רצון השם, זה נוגד את מהותו. אז גם אם יהיה משוכנע, שכלית, רגשית ותודעתית, הוא ידבר על זה ויהיה מוכן לעשות את זה, זה לא הוא. לכן כל מה שהוא חיצוני לאדם, גם אם הוא יעמוד בזה 100 שנה, ולא יהיה מוכן לגלות את מהותו, זה לא הוא. לכן רבי מאיר אומר, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אפילו הפרט. כי זה לא הוא. אתה זוכר שדיברנו על השיעור שד משדאי, היית בשיעור הזה?
כן.
כן. אז חבר את זה לפה. זה לא השדאי שבו חטא. זה השד שבו חטא. שזה לא הוא.
אוקיי.
אתה זוכר באיזה הקשר זה היה כבר.
מי השם.
כן.
דבר שאני מבחינת, אם יש סתירה לבין הכלל הכמותי, לבין הכלל
האיכותי,
למשל צדיק אחד.
ודאי, בוא נדבר ברור, בוא נדבר ברור. למה אתה הולך לצדיק אחד? האם מדינת ישראל שווה לממשלת ישראל? התשובה, ודאי שלא. כלומר, כל תהליך הגאולה הוא להשוות את ממשלת ישראל עם הערך שנקרא מדינת ישראל. מדינת ישראל זה לא בן גוריון. איך הרב ציודאי אומר? מדינת ישראל היא של הקדוש ברוך הוא. והחזירים במדינת ישראל זה של בן גוריון. מה זה קשור? החזיריות זה מדינת ישראל? הרב קוק כתב, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. הגזים. אנחנו מדברים כאן על הערך הרוחני שנקרא מדינת ישראל. כשנדבר בסוגיית גאולה, אחרי ארץ ישראל, אז נדבר על זה. לכן, לא, אני עונה לך. לכן, מדינת ישראל זה ערך רוחני. ממשלת ישראל היא הנציגות האנושית, המעשית, הפרקטית, הממשית, שנבחרה באמת לגלות את הערכים שנקראים מדינת ישראל, וכידוע לך ולי, לא תמיד היא מגלה את מדינה, את הערכים של מדינת ישראל.
כלומר, אם יש סתירה בין הכלל האיכותי לכלל
הכמותי. ודאי, זה כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה היא בעצם התוצאה של הסתירה בין המהות לבין הלבוש, בין האיכות לבין הכמות, בין ברמת הכלל וודאי ברמת הפרט. ברור. מה זה עולם מתוקן? מה זה גאולה? מה בעצם המגמה של ההיסטוריה? להשוות השוויה מוחלטת, זהות מוחלטת, בין הכלל האיכותי שהוא המהות, לכלל הכמותי ולפרט הכמותי. שהכלל הכמותי יהיה מה שהכלל האיכותי, ושהפרט הכמותי, פלוני אלמוני, כל אחד מאיתנו, יהיה קרן של אותו כלל איכותי, אז תופיע גאולה לעולם. גאולה שלמה. זה בעצם כל המהלך של המציאות שנקראת עולם הזה.
אבל
בכתוב
היה כאן דיון לגבי התאפסות פרט וכלל, לפי מה שאולי אני הבנתי לא נכון.
עוד פעם, אני חוזר מה שאמרתי. פרט זה לא הכוונה אדם פרטי, צחי, ערן, וכלל הכוונה החברה הישראלית. זה לא במה. פרט זה כל דבר שהוא נקודתי, שהוא ספציפי. כל דבר שהוא לא המהות, לא התמצית, לא הגרעין, לא האטום שבו נמצאים כל החיים. אלא כל מה שהוא קרן. אתה זוכר את משל הקרן והשמש?
כן.
השמש היא הכלל. הקרניים הם הפרט.
כן.
בקרן, קרן אחת יכולה לא לזהור כמו שצריך. אבל השמש היא תמיד זוהרת. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, היי, אני כזה מלוכלך. נכון, אבל במהות אני טהור. אבל אני מלוכלך. נכון, אבל במהות אני טהור. מה שייקח לחץ לי זה פרט, זה פרט. שיכול להיות שהפרט הזה הוא המון פרטים. ויכול להיות שהוא המון שנים. ויכול להיות שהוא גרם הרבה נזקים.
גם אם יש מצב שיהודי הוא כופר במשך 119 שנה.
נכון.
והוא עדיין
טהור
ביום האחרון של
120
שנה.
נכון. זה לא אומר שאין דין ואין דיין. זה אומר שבמהות הוא טהור. אבל בעולם הזה באנו לגלות את המהות במציאות. אז על הפער בין המהות למציאות הוא ייתן את הדין. אבל במהות הוא טהור. חוץ אמרנו ממין. ונגיע לזה בהמשך, לא רחוק, עוד מעט. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. אמרנו שיש שש מדרגות של חטא. אתה זוכר, מתעסק, אנוס, שוגג, חוטא, סליחה, שוגג, אבון ופושע. מזיד לתאבון ומזיד להכיס. כל מדרגות החטא האלה, יש תשובה. חוץ ממין. כלומר, כדי להגיע למדרגה של המינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, מין, זה גדר יוצא דופן מאוד. אז אני צריך להבין מה קורה שם במין. איך יכול להיות שישראל איבד שם ישראל? כלומר, גם רבי מאיר יודע שיש מצבים קיצוניים שבהם יהודי יכול לאבד שם יהודי ממנו. אפילו רבי מאיר.
שבהם יהודי יכול
לאבד שם יהודי ממנו. ישראל מאבד שם ישראל. ונדבר בהמשך, האם זה קיים בדורות האלה.
מבחינה כמותית, אם רוב היהודים בעצם
יהיו
ישראל.
אני רוצה אבל רגע עוד פעם לחזור. המערל הזה הוא מערל איכותי, הוא לא כמותי.
אבל אבל יש כאן דיון
מערך כמותי. לא. כי הדיון הכמותי הוא תוצאה של הערך האיכותי. לכן הערך הכלל ישראלי הוא איכות. ההופעה שלו היא כמות. אבל גם הכמות הכללית, עכשיו תקשיב למשפט הזה, גם הכמות הכללית בהגדרה לשונית, או נקרא לזה מושגית של המהר"ל, זה פרט. בוא נגיד את זה אחרת רגע. האם היה מכון מאיר בבין הזמנים? כן. למרות ש-300 תלמידים לא היו פה. כלומר, מה בעצם ענית? שכלל כמותי, נגיד, בלי הנרה, 300 תלמידים שלא היו פה, נגיד, לדוגמה, זה עדיין נקרא פרטי, ביחס לכלל האיכותי, שהוא הכלל באמת, שהוא הדבר באמת, שהוא המהות באמת. אז זה לא נכון להגיד, שלושה שבועות לא היה מכון מאיר. היה מכון מאיר בעולם, רק לא היו בני אדם, ברמת החברה הכוללת, כלל התלמידים, וכל אחד כפרט, שמיצו את זה וביטאו את זה וגילו את זה בלבושים המעשיים. אבל להגיד לא היה מכון מאיר זה לא נכון. הערך, הרעיון שנקרא מכון מאיר היה. משפחת רבינוביץ' גרה בבית הזה, גם אם כרגע יצא לחופש של שלושה ימים והיא לא נמצא שלושה ימים בבית. משפחת רבינוביץ' גרה פה. איפה? מה זה משנה? גם אם היא לא נמצאת שם. כלומר, יכול מאוד להיות. שהכלל הכמותי, היותר כמותי, זה מה שאומר המהר"ל בעצם. הוא עדיין פרטי. לכן עם כל הכבוד ל-100 מיליון היהודים שישאלו במשאל העם אם לוותר על ארץ ישראל, הם לא הפונקציה. הם לא הנושא. הם לא בעלי הבית.
אז אפשר להחליט שום דבר. כל פעם יש אנשים
שצריך שאלה. עכשיו הגעת למסקנה נכונה. לפי התפיסה הזאת, הכלל הכללי הוא המהות האלוהית, והמהות האלוהית לא זזה ולא תשתנה.
מי קבע
שהקודים
שאנחנו מתנהגים
לפי מהם הם הנכונים? עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אז מי קבע שהכללים האיכותיים שעל פיהם אנחנו מתנהגים הם הכללים האיכותיים? בגלל זה צריך ללמוד תורה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה. אנחנו לומדים תורה. אנחנו לא ממציאים המצאות. טוב, אני הייתי רוצה יותר לענות לך מהמשך המהר"ל. המהר"ל בהמשך משווה בין נוח לבין אברהם. ובזה כנראה נעצור. על נוח, על אברהם לא נאמר שהוא היה צדיק. גם לא נאמר שהוא היה תמים. לא נאמר מה הזכות שבשבילה אברהם זכה להיבחר. נוח, כן כתוב למה הוא נבחר. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. כתוב, איש צדיק תמים. וכו'. מה ההבדל? למה ביחס לאומות העולם שהם בני נוח, כן נאמר שהם צדיקים? לעומת עם ישראל שאנחנו בני אברהם, אברהם הוא אבינו הראשון, נוח הוא לא אבינו, עלינו לא נאמר שאבינו הוא צדיק. לכאורה זה נראה הפוך, היה צריך להיות הפוך. איך זה יכול להיות? אני מגיעים את המאוחר, רק בשביל לא להשאיר עם סימן של כל כך גדול. אומר המהר"ל, המעשה שנוח עשה, שזיקה אותו בבחירה להיות אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא ניצל מהמבול, וממנו נבנה העולם וכו', הוא מעשה פרטי. הסיבה היא סיבה פרטית, המעשים שלו, המעשים הפרטיים שלו. לכן הקשר בין הקדוש ברוך הוא לנוח הוא קשר פרטי, הוא קשר שתלוי במעשים, לכן הוא קשר חיצוני, לכן הוא קשר חלקי, לכן הוא קשר שיגמר מתישהו. כי אתה צדיק, אני בקשר איתך. אתה לא צדיק, אני לא בקשר איתך. הקשר של הקדוש ברוך הוא עם אברהם הוא לא תלוי במעשים. לכן אני אומר עכשיו משפט נורא והיום. גם אם אברהם היה רשע גמור, הקדוש ברוך הוא היה בוחר באברהם. לכן התורה, אומר המהר"ל, נראה בהמשך, לא כתבה שאברהם צדיק, כדי שנבין שהבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם זה לא כי הוא היה צדיק, אלא כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא בוחר באברהם. נקודה. אם כן, הבחירה באברהם היא בחירה במהות, בכלל האיכותי. הבחירה בנוח היא בחירה בתוצאות, במעשים, בפרט הכמותי. זה בדיוק ההבדל בין הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם לקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. וזה בדיוק ההגדרה שנקראת בנים אתם להשם לוקחם. אנחנו בנים. הם לא נקראים בנים. חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אבל הם לא נקראים בנים. טוב, חייבים לעצור פה כי אני חייב להיות עוד 5 דקות במקום אחר. בסדר? רבותיי, עשינו משהו. כפתיחה התקדמנו משהו. רגע, שיעורי בית למחר. נא לחזור על הקטע הקטן שלמדנו היום במהר"ל. אחר כך מביא המהר"ל את מסכת פסחים לגבי המדרש של הושע. זה מופיע בדף הקודם, במקור מספר 4, יש לזה כמה מקבילות, גמרא אחת זה מסכת פסחים כפי שכתוב כאן, דף פי זין. מקבילה שנייה זה ילקוט שימוני, הושע, פרק א', רמז, תף קופטת וף, כפי שמופיע במקור 4. לכן לפני שממשיכים את המערל, נא לראות את הילקוט בפסקה מספר 4, אחרי זה לעבור על הושע, ואחר כך אם אפשר אפילו עוד טיפה, ארבעת סוגי הקניינים. למה אנחנו נקראים קניין? כשהקדוש ברוך הוא אומר עלינו, הלא הוא אביך קניך. מה זה אביך? מה זה קניך? את זה בעצם נעשה מחר. בעזרת השם. טוב, זמן חורף טוב, ברוכים השבים.